רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל Lightrix משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
שלום, כאן שמעון פרנס, אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים שיחה שמו. בכל פרק אארח לשיחה אדם שמרתק אותי באופן אישי, ויחד איתו נצלול לעולמו. עיתונות, קולנוע, ספרות, תקשורת, ספורט, פסיכולוגיה, עולם הנסתר, מוסיקה ונושאים רבים אחרים.
שמעון פרנס מגיע לעושים היסטוריה. עושים שיחה, תוכנית חדשה. בקרוב.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אנחנו שוב עם עושים עסקים השבוע, והשבוע החלטנו לדבר על מחירי הדירות. מדד המחירים שפורסם השבוע הראה שמחירי הדירות ירדו בשנה האחרונה ב-2% ו-3%, מה שיכול בהחלט להיחשב להישג עבור שר האוצר משה כחלון. אז בכדי להבין האם אכן מחירי הדירות ירדו ומה צפוי בהמשך, החלטנו לדבר עם מישהו שהוא לא מתווך, לא יזם, לא איזשהו אינטרסנט בתוך השוק הזה, והמישהו הזה הוא פרופסור דני בן שחר, שהוא ראש מכון אלרוב לחקר הנדלן בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. אז שלום פרופסור דני בן שחר.
שלום, שלום.
תשמע, אנחנו מדברים מכיוון שהשבוע פורסם מדד המחירים לצרכן חודש דצמבר ולשנת 2018 כולה, אבל זה פחות מעניין אותנו כרגע. מה שאותי מעניין במדד הזה זה שפורסמו יחד איתו גם נתונים לגבי מחירי הדירות. ומסתבר שעל פי המדד הזה מחירי הדירות ירדו בשנה האחרונה ב-2% ו-3%. קודם כל, אתה קונה את הנתון הזה?
כן, אני קונה את הנתון הזה, אני קונה את המדידות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני לא חושב שיש מישהו שיודע למדוד את השתנות המחירים בישראל בשיטה יותר טובה ממה שמפעילים. אז אם אתה שואל אותי אם אני מקבל את הנתון הזה, התשובה היא חיובית, אם כי צריך לזכור שזו מדידה סטטיסטית. זאת אומרת, יש רעש בתוך המדידות האלה, אבל זה בהחלט משקף הצירה במגמת עליית המחירים.
אז זהו, התרגלנו לראות ב... כמה אנחנו, אני חושב משנת 10-11 שנים האחרונות שמחירי הדירות עלו במשהו באזור ה-100%, אפילו אולי חלק מהאזורים אולי יותר, חלק מהאזורים אולי פחות, וזו בעצם השנה הראשונה שבה יש איזושהי עצירה במגמה, המגמה מתהפכת. איך היית מגדיר את זה?
אני חושב שכרגע הייתי מגדיר את זה כעצירה במגמה, באופן זהיר, כי אני לא חושב שזה עדיין אנחנו יכולים להגיד בוודאות מה הולך לקרות בעתיד, אבל אני חושב שכן אפשר להגיד באופן ברור שלפי שעה נעצרה מגמת העלייה. העלייה הייתה בממוצע למעלה מ-100% החל משנת 2007 בתל אביב. המחירים התחילו כבר לעלות ב-2005, כך שהם עוד עלו יותר מכך, ואין ספק שירידה של כ-2% משקפת בלימה של עליית המחירים.
עכשיו, אתה יודע, זה ישר מתקשר אצלי לעניין הפוליטי, וגם אנחנו בתקופה עכשיו שהיא פוליטית, אוטוטו בחירות, וזה היה בעצם אחד הדגלים המרכזיים, אם לא הדגל שניף שר האוצר משה כחלון בתחילת הקדנציה שלו, כמשימה המרכזית שלו, והיית אומר שהוא הצליח לעמוד במשימה הזאת?
אני חושב שמשהו, שוב, אני אומר את הדברים כמי שמכיר וחוקר את שוק הנדלן, אבל אני לא פסיכולוג. ואני חושב שיש פה הרבה, כרגע בהתרחשות יש הרבה מאוד פסיכולוגיה, ואני אסביר למה אני מדבר. השר כחלון בא עם תעודה לפני, על הקדנציה הנוכחית, שבה הוא פעל בשוק אחר לגמרי, שוק הסלולרי, ורק קבלות. ולכן, כאשר הוא נכנס לתפקיד והכריז שאני הולך לעשות מהלך שהוא דומה בסדר הגודל שלו למהלך שעשיתי בשוק אחר לחלוטין, הפסיכולוגיה של הציבור הייתה כזאת שהאמינו לכוונות שלו. ואני חושב שבתוכנית שיש עליה אגב הרבה מאוד ביקורת, תוכנית מחיר למשתכן, הוא אכן יישם מהלך שהוא מאוד רדיקלי ומאוד חד משמעי, ושהמטרה שלו גם מאוד מאוד ברורה. אני חושב שהציבור השתכנע לחלוטין שהשר לוקח ברצינות את נושא מחירי הדירות.
אבל הוא לא יצר ציפיות גבוהות מדי אצל אותו ציבור שאתה מדבר עליו, כי אנחנו, הרי אם אתה באמת מביא את הדוגמה של שוק הסלולר, שם היו צניחות מחירים של עשרות אחוזים תוך פרק זמן מאוד קצר יחסית, יכול להיות שהוא יצר כאן איזושהי ציפייה שלא יכולה להתגשם בדמות כזאת ירידה חדה במחירים?
מאוד יכול להיות, וזה אנחנו, זה עשוי להתברר בשנה שנתיים הקרובות. אנחנו, לא יודע כמה זמן יש לנו לדבר, אבל אנחנו, אפשר להסתכל לנתוני התחלות הבנייה שנראים בהחלט, כרגע לפחות מה שנראה בשנה האחרונה נראים בעייתיים, ודברים נוספים שאפשר להצביע עליהם, אבל בהחלט אם אני, מה שאתה מציע, שנוצרו פה ציפיות גבוהות מדי ולא בטוח שהן תתממשנה, זו אפשרות. אבל אני חושב שכרגע עוד מוקדם לומר, דרך אגב, אפרופו מה שאתה מציע, שנוצרו ציפיות גבוהות, שוק הדיור להבדיל, שוק הדיור להבדיל מהשוק הסלולרי, יש תופעה שהיא מוכרת מרחבי העולם, והיא יכולה גם לישראל. אנשים שקנו דירה במחיר X נומינלית, קנו דירה במחיר X, לא ממהרים למכור את הדירה הזאת במחיר נמוך מ-X. יכול להיות שהם ימכרו בקצת פחות מ-X, אבל אותו X מהווה מה שאנחנו קוראים עוגן. זאת אומרת, הם תמיד כשימכרו את הדירה, הם ישבו את זה נומינלית למחיר שבו הם קנו אותה. לכן, אנחנו למשל ראינו ירידות ריאליות במחירי הנדלן בקבוצת שנות ה-90, או יותר, ב-97 עד 2005, ראינו ירידות ריאליות במחירי הנדלן בישראל, אבל הירידות הנומינליות היו מזעריות. זאת אומרת, אם הייתה ירידה ריאלית של כ-15-20%, הרי ירידה הנומינלית לא הייתה יותר מ-4%. זאת אומרת, מה שזקף את הירידה הזו זו העלייה באינפלציה, שמחירי הדיור לא ליוו אותה באותה מידה. לכן, אם אנחנו מצפים לראות ירידה נומינלית דרסטית במחירי הדירות, אני חושב שזו אפשרות, זה בטח לא יהיה שום דבר דומה למה שראינו בשוק הסלולרי.
כן, תשמע, אחת התופעות שמצביעים עליה רבים, שרואים את הנתונים, זה שבעצם השוק הוריד הילוך מבחינת היקף הפעילות בו. זאת אומרת, זה שוק שפעל בווליום מסוים, הוא פועל בווליום הרבה יותר נמוך היום. הרבה אנשים, פחות אנשים קונים, פחות אנשים מטבע הדברים מוכרים, והשוק ירד כמה דרגות מבחינת הווליום שלו. מה קרה עם אותם האנשים? מה הביקוש לדירות, אין ביקוש טבעי שהיה צריך להתמלא? איך בכל אופן מציאות א' הפכה למציאות ב'?
כן, אז זה בדיוק עקבי, שוב, אני לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית, כי הנתונים הם מאוד חלקיים ממה שמתפרסם בישראל, אבל מה שאתה מצביע עליו, הוא בדיוק עקבי עם מה שאמרתי לפני רגע. זאת אומרת, אם הפסיכולוגיה היא כזאת, שמצפים לראות ירידה במחירי הדירות, אז הציבור מחכה, ורוצה לממש את הקנייה אחרי שהמחירים ירדו. ולכן אנחנו רואים זוגות צעירים שבאופן טבעי היו נכנסים לשוק ורוכשים דירות, ממתינים על הגדר. הגידול הטבעי הוא סדר גודל של עד כ-2% בשנה, יש לנו גידול טבעי מאוד גבוה בישראל, מהגבוהים בעולם. היינו צריכים לראות דירות חדשות בסדר גודל של כ-50,000 ויותר דירות חדשות בשוק שנרכשות. אנחנו לא רואים את המספרים האלה, ויותר מזה, מה שהזכרתי קודם, זה שאנחנו גם לא רואים התחלות בנייה שמשקפות את המספרים הללו. אגב, בשנים הבאות, עם גידול האוכלוסייה, אנחנו נצטרך לראות גידול שנתי של דירות חדשות עוד גדול יותר מזה. אז יכול בהחלט להיווצר מצב, בחזרה לשאלתך, שמשקי בית כרגע ממתינים, זוגות צעירים אולי גרים אצל ההורים ואומרים נחכה עוד שנה שנתיים ונקנה בדירה יותר בזול. בינתיים, אם לא נראה את ירידות המחירים או לחילופין, אם התחלות הבנייה לא תספקנה בשביל לעמוד בביקושים הללו, אז באיזשהו שלב אני חושש שעלולה להיווצר התפרצות חדשה של עליית מחירים.
אז זהו, אתה בעצם מדבר על שוק שהוא שוק שיושב על הגדר, שוק שבעצם משקף איזשהם ביקושים כבושים, הייתי מגדיר אותם באיזשהו אופן, אנשים מעדיפים לחכות, גם הקונים, גם המוכרים. אגב, זה מצב שמאוד מזכיר לי את שלהי הכהונה של יאיר לפיד במשרד האוצר, כשהוא הגה את תוכנית מעם אפס, ואז עד שהוא הייתה אמורה להיות מופעלת התוכנית, אמרו גם אז שהקונים יושבים על הגדר, וברגע שהתוכנית תעבור, או שתהיה ודאות, אז יתפרצו הביקושים. ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת אנחנו נמצאים במצב כזה, גם היום, כי לפחות האופן שבו אני מפרש את מה שאתה אומר, זה שביום שבו אותם קונים יחליטו שהם כן נכנסים לשוק וכן קונים, כי הם או שראו שבאמת המחירים ירדו, או שהם הגיעו למסקנה שהמחירים לא יזוזו, והם בכל אופן רוצים לרכוש דירה, אז יכול להיות שהמשמעות תהיה קפיצה במחירים מחדש.
נכון. אין לי הרבה יותר להרחיב, אתה די מה שאמרת, די משקף מציאות אפשרית כרגע. אני אגיד באופן כללי, שוק נדלן, כמו הרבה שווקים אחרים, אבל בשוק הנדלן זה מאוד בולט, לא אוהב אי ודאות. והמקרה שנתת משר האוצר הקודם לפיד עם חוק מע"מ אפס, הוא באמת דומה במובן הזה, שנכנסה אי ודאות לשוק, השוק נעצר, אחרי כן התברר מה שהתברר, וחזרו עליות המחירים. במקרה הנוכחי זה לא בדיוק זהה, אם כי דומה במובן הזה שיש אי ודאות לגבי מה שיקרה בעתיד. מה שכן, אנחנו הפעם מחיר למשתכן מתבצע הלכה למעשה. אז בכל זאת קורה משהו להבדיל מחוק מע"מ אפס של בסוף לא התרחש. אגב, בחירות לפנינו, ואני שומע קולות, אני לא בטוח מה הולך להתרחש כמובן בעתיד, אבל יש קולות שאומרים שיכול להיות שאלה הרגעים האחרונים של תוכנית מחיר למשתכן.
אז בוא נדבר באמת שתי דקות על העניין הזה של המחיר למשתכן. תשמע, שר האוצר כחלון יצא עם התוכנית הזאת של מחיר למשתכן, וישנה איזושהי דעה, אני חושב שהיא די נכונה, שבאה ואומרת שבעצם בתוכנית הזאת, הוא יצר למעשה שני שווקים, שוק אחד של הדירות הרגילות, ושוק אחד של מחיר למשתכן, שלא בהכרח יש קשר בין שני השווקים האלה. זאת אומרת, אוכלוסיות מסוימות שזכיות לרכוש דירות בתנאים של מחיר למשתכן, ויש את השוק הרגיל, שלא בהכרח יש קשר ביניהם. מה אתה חושב על כך?
שוב, לצערי יש מעט מאוד נתונים שמאפשרים בחינה מעמיקה של השאלה שלך, שהיא שאלה מרתקת בכלכלה. זאת אומרת, באמת נוצר פה מצב לכאורה של שני שווקים, במובן הזה שדירות מחיר למשתכן, אם אני רוכש אותה היום, אגב, כנראה שאני אקבל אותה רק בעוד כמה שנים, אבל נניח שגם הייתי מקבל אותה מיידית, אני לא יכול למכור אותה אלא רק אחרי 5 שנים. זאת אומרת, נוצר פה איזושהי חומה בין שני השווקים הללו. נשאלת השאלה כפולה. אחד, והאם השוק מחיר למשתכן לוקח את הקונסומר, את הלקוחות, את הצרכנים מהשוק החופשי ומעביר אותם אל השוק הזה. ושתיים, האם השוק הזה מגדיל את הביקושים לנדלן, כי מאחר שהוא מציע דירות במחירים לכאורה נמוכים יותר, ואני אומר לכאורה, תכף אני אסביר למה הכוונה, אבל מאחר שהוא מציע דירות לכאורה במחירים נמוכים יותר, יכול להיות שיש צרכנים שלא היו נכנסים לשוק בכלל, ועכשיו הם נכנסים לשוק כצרכנים ומגדילים את הביקוש. איך השוק האחד משפיע על השוק האחר? זאת שאלה שלצערי עדיין אין שום מחקר שמראה את התשובה עליה, ואני לא מכיר את הנתונים. לצערי משרד השיכון, לא משרד השיכון ולא משרד האוצר מפרסמים נתונים בנושא שאפשר יהיה לחקור את השאלה.
נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי. באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ביותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין. תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב עד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
ואתה דיברת באמת קודם על העניין הפוליטי, אתה רואה את התוכנית הזאת לפי מה שאתה חושב, מעריך, אני גם לא משוכנע ב-100% שמשה כחלון הוא זה שגם יהיה שר האוצר בממשלה הבאה. הערכה שלך, התוכנית הזאת תמשיך? מה דעתך?
אני מעריך שאם כחלון יהיה שר האוצר הבא, אז מן הסתם היא כנראה תמשיך, ואם לא, זה נשאר בסימן שאלה. אתה יודע, אני רחוק מלהיות מומחה בפוליטיקה, ומדעים של מדינה.
כן.
אבל אני כן רוצה להגיד מילה אחת על המחירים של הדירות במחיר למשתכן. זאת אומרת, אין ספק שהמחירים הם נמוכים יותר ביחד למחירי השוק, אבל יש פה שני דברים. אחד, לא מדובר באותן דירות. ממה שאנחנו רואים בדאטה, שבכל זאת אפשר להגיע אליו, אנחנו רואים שאיכות הדירות האלה היא נמוכה יותר. ולכן כשאנחנו משווים מחירים צריך להשוות מה שנקרא דירות שוות איכות. ואז נשאלת השאלה, האם המחירים יותר נמוכים אם היינו מצליחים באופן סטטיסטי להשוות את איכות הדירה. אני יכול לומר שממחקר שאנחנו מבצעים בימים אלה ושעדיין לא סיימנו, יש אינדיקציה ראשונית שהפער בין מחירי דירות מחיר למשתכן לבין מחירי השוק, ואולי יש לך פה סקופ, אבל הפער הוא לא כל כך גדול כמו שאנחנו נוטים לחשוב. יש דיבורים על פער של 20% ו-30%, הפער הוא כנראה נמוך יותר, אני לא רוצה עדיין לנקום במספר כי אנחנו לא סיימנו את המחקר, אבל כשאנחנו משווים את איכות הדירות, אנחנו רואים שהפער הוא קטן יותר, ולא רק שהוא קטן יותר, הפער הזה הוא מתואם עם מחירי הקרקע, כלומר באזורים שבהם מחירי הקרקע גבוהים יותר, הפער הוא שונה מאשר באותם אזורים שמחירי הקרקע נמוכים יותר.
זאת אומרת שכל האגדות שסיפרו על כך שזה בנייה באיכות נמוכה וסלאמס וכל הדברים הללו לגבי מחיר למשתכן, כנראה לא נכון.
זה כנראה נכון, בכל אופן האיכות של הדירות היא בוודאי נמוכה יותר. מדברים על סלאמס כי כשבונים בנייה בעיקר באזורים שהם לא מה שנקרא אזורי הביקוש, שם אנחנו רואים שמגדלים מחזיקים מעמד הרבה פחות שנים. מבחינה הזאת, אם יש אי התאמה בבנייה לצרכים ארוכי הטווח, הדבר הזה יכול להיות נזק תכנוני משמעותי.
כן, הזכרת באמת את הנושא של מחירי הקרקע, ואני השבוע שמעתי את השר כחלון להתבטא בנושא של מחירי הדיור, והוא בא ואמר בין היתר שגורמים אינטרסנטים מנסים לצייר את המציאות בצורה שהיא לא בדיוק כפי שהיא באמת, ואחד הגורמים האלה שהוא דיבר עליהם זה אותם יזמים, קבלנים, שהוא טען שבעצם הם רוצים לספסר במחירי הקרקע שהם קנו ולהשאיר לעצמם רווחים גבוהים. אני לא מצטט אותו במדויק, אבל פחות או יותר זה מה שהוא אמר. ואתה מקבל את הטענה הזאת שלו לפי מה שאתה מכיר את השוק?
אני חושב שהרבה קולות שנשמעים לגבי מה שקורה בשוק הם קולות אינטרסנטיים. אני חייב לומר שעד כמה שאני מודע לעצמי, אני לא חושב שלי יש איזשהו אינטרס כאיש אקדמיה בעניין הזה. אז אני יכול להגיד כך, הקבלנים או היזמים פועלים משיקולי רווח ועושים את השיקולים הנכונים של עבורם. אם הם חושבים שהמחירים יעלו בעתיד, אז הם פועלים בהתאם, ואם הם חושבים שהמחירים לא יעלו בעתיד, אז הם שוב פועלים בהתאם. אני לחשוב שיש פה איזושהי אסטרטגיה שאולי פועלת נגד הרווחיות העתידית שלהם, אני חושב שזה מופרך.
כן. אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה שאלה קצת פוליטית, אבל בכל אופן היא אמורה להסתמך על נתונים. להערכתך, כחלון יכול לנופף בנושא של מחירי הדירות כהישג במהלך הקדנציה שלו, או שהנתונים לא בדיוק מראים את זה, ומה אתה חושב?
אז אני חושב שצריך להפריד את הטווח הקצר מהטווח הארוך. אני חושב שבטווח הקצר, הוא עצר את עליית מחירי הדירות, על זה אין ויכוח. אני חושב ש... ועל זה עוד לא שאלת אותי, ואני מקווה שאולי כן יהיה לנו זמן לדבר. אני חושב ששני דברים. לגבי הטווח הארוך, לא ראיתי, וזה מה שאני חושב אולי הכי משמעותי לגבי הקדנציה של כחלון, לא ראיתי איזושהי תוכנית סדורה שמסתכלת קדימה לטווח של 10, 20, 30 ואולי אפילו 50 שנה. זאת אומרת, כותבת איזושהי נייר, או בחינה איזושהי נייר, שמסתכלת על ישראל בטווח הבינוני והארוך, עם מטרה ברורה לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיך אנחנו מתכוונים להגיע לשם. זה לדעתי מאוד מאוד חסר. אני חושב שזה חלק מהאי-וודאות שמתרחשת היום, כי מה שאנחנו רואים זה תלעים שמטפלים בטווח הקצר. ואגב, שוק הנדלן בטווח הקצר הוא שוק הרבה פחות מעניין. זאת אומרת, שוק הנדלן זה שוק שפועל לאט, ולכן מה שהוא זקוק לו זה בדיוק תוכניות לטווח הבינוני.
כן, אבל אתה יודע, כחלון הוא פוליטיקאי, והוא רוצה הישגים לטווח קצר, ולכן הוא עושה תוכניות לטווח קצר, כי אין לו את ה-30 שנה קדנציה בשביל להראות תוצאות.
זה בעיה תמיד בכלכלה פוליטית. זה לא רק כחלון במובן הזה, אבל אני חושב שיש אחריות למדינאים. אתה יודע, אתה שואל אותי כמביט על הדברים מהאקדמיה. אני חושב שיש אחריות למדינאים על תוכניות ארוכות טווח, חייבים את זה לציבור. אגב, אני חושב שגם הציבור הוא ציבור חם, הוא לא ציבור טיפש. אפשר הציבור מבין את הדברים האלה. אני חושב שאם הציבור היה רואה תוכנית סדורה שפועלים וחותרים באופן מאוד ברור בכיוון שלה, שלא מורכבת מתלעים אתה יודע, כל בוקר מתעוררים עם איזו תוכנית חדשה, מס דירה שלישית, מחיר למשתכן וכולי, ותוכניות לא זו בלבד שהן פועלות לטווח ארוך, אבל הן גם סדורות זו עם זו, הן גם, יש ביניהן קשר. אני חושב שהדבר הזה, הציבור היה, זה מתייחס לזה מאוד ברצינות, ומקבל את זה באהדה.
כן, אתה יודע שהרבה פעמים אנחנו מדברים על התוכניות כאלה או אחרות של משרד האוצר, של גופים אחרים, ואני שואל אותך, עד כמה בכלל התהליכים האלה קשורים דווקא בתוכניות כאלה אחרות, או אולי בכלל לגורמים אקסוגנים, הייתי מגדיר אותם באיזשהו אופן, או לפחות לא קשורים לעניינים פוליטיים, כמו ריבית במשק, כמו, לא יודע, מצב של לווים מול בנקים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם משפיעים על מחירי הדירות הרבה יותר מכל התוכניות האלה.
אני לא יודע אם הם משפיעים יותר, אבל אין ספק שמכניסים עוד רעש למערכת. תראה, יש דברים שאנחנו שולטים בהם, ויש דברים שאנחנו לא שולטים בהם. את הריבית בארצות הברית, אנחנו לא שולטים בה. אבל אנחנו כן שולטים ברגולציה הרבה שנמצאת בשוק הנדלן. אנחנו כן שולטים, יכולים לעודד התחלות בנייה, ולאפשר התחלות בנייה בצורה חלקה יותר. אנחנו כן יכולים, 90, למעלה מ-90 אחוזים, 93 אחוזים מהקרקע בישראל נמצאת בידיים של הממשלה. זאת אומרת שיש לה הרבה מאוד מה לעשות בהקשר של הפשרת קרקעות וקידום קרקעות לבנייה בישראל. אנחנו כן שולטים בתחבורה שתאפשר תנועה ממקום למקום בישראל. אנחנו רואים שהדבר הזה הוא סופר משמעותי עבור מחירי דיור. בקיצור, אני חושב שלממשלה יש כן יכולת גדולה להשפיע על המגמות, וכמובן שבתוך המגמה תמיד יהיו רעשים אקסוגנים, שאפשר יהיה לטפל בהם באופן מקומי, אם בכלל צריך, אבל זה לא עומד בסתירה לצורך בתוכנית ארוכת טווח, שהשוק הנדלן ידע לאן הוא חותר, שהשר יציב את המטרות ויגיד איך אנחנו מתכוונים להגיע לשם. אני רוצה, אתה לא שואל אותי בעניין, עוד עניין אחד שאני כן חושב שחשוב להזכיר אותו. אנחנו מדברים על מחירי הדירות, המחיר כשלעצמו הוא לא כל הסיפור. הסיפור המרכזי הוא מה היכולת של משקי הבית לרכוש דירות. היכולת לרכוש דירות לא מורכבת רק ממחיר, אלא כמו שאמרת, היא קשורה בריבית, כלומר בפרט בריבית המשכנתאות, והיא קשורה בהכנסות של משקי הבית. ואם אנחנו מסתכלים לאורך השנים על היכולת לרכוש דיור, בפרט מה קרה בשנים האחרונות ליכולת לרכוש דיור, אנחנו רואים שהמצב לא רק החמיר מאוד, אלא אנחנו נמצאים בסביבה של ריבית משכנתאות מהנמוכות שידענו בהיסטוריה, מה שאומר שאם הריבית על המשכנתאות תעלה, ואני לא חושב שהיא תעלה בזמן הקרוב, אין סימנים לכך, אבל מתישהו היא תעלה בעתיד, היכולת לרכוש דיור בישראל ברמות המחירים, גם אם נראה רמות מחירים נומינלית 10% נמוכים יותר, זה יהיה חסר משמעות אם נראה עליית ריבית למשכנתאות משמעותית. ולכן אני חושב שצריך להסתכל כמכלול על היכולת לרכוש דיור בישראל, ובפרט של אוכלוסיות מסוימות שאין להם נגישות לדיור, כהמשימה המשמעותית, ומחירי הדיור בתוך הדבר הזה הם רק גורם אחד.
זאת אומרת שאולי אנחנו נחגוג ירידות מחירים, אבל עדיין לא נוכל לרכוש דירות, כי פשוט המחיר הכסף או המשכנתאות שנצטרך לצורך העניין הזה לא יאפשרו את זה.
בדיוק. ואני אגיד אולי לסיום החלק המרמין הזה, במרכאות, זה שנסתכל גם, אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות, לא רק בממוצע של היכולת לרכוש דיור, אלא גם האי שוויון בתוך החברה, בין הקבוצות אוכלוסייה השונות, האי שוויון ביכולת להשיג דיור, האי שוויון ביכולת לנגישות למרכזי הערים, לאזורי הביקוש וכולי, אנחנו רואים לצערי נסיגה משמעותית בתחום הזה, כלומר עלייה משמעותית באי השוויון בתוך החברה. זאת אומרת, יש פה אוכלוסיות מצד אחד, עם יכולת לרכוש דיור רבה, עם נגישות בפרט לתל אביב, ולעומת זאת אוכלוסיות שמודרות מהמרכז, עם שום יכולת לרכוש דיור, והדבר הזה עלול להתפוצץ יום אחד.
כן, מה שמביא אותי, אגב, על זה בכלל לא דיברנו, אם אתה רוצה, אפשר לדבר על זה דקה, לא התייחסנו בכלל למשמעות של הדבר הזה, שלא רוכשים, ואז נאלצים לזכור, ומה זה עושה למחירי השכירות בישראל, וכמה הקשר ביניהם לבין מחירי הדירות עצמן, עד כמה, איך משפיעים שני השווקים האלה אחד על השני?
כן, תראה, מן הסתם יש כמובן קשר בין שני השווקים הללו, כי מחירי הדירות, בסופו של דבר, השווי של דירה מורכב מזרם של שירותי הדיור העתידיים, השכירות והמחיר של שירותי הדיור העתידיים. כמובן שבתוך הדברים האלה יש גם כל מיני נכנסות ציפיות, לעליות מחירים בשוק כזה או אחר, ולכן אנחנו לא רואים כל הזמן יחס קבוע במחירי הסחירות לבין מחירי הבעלות. אבל אתה צודק, שלא דיברנו על כך בכלל, יש איזו התעמקות יתר, או ריכוז יתר, בתחום של מחירי הדירות, וקצת הזנחה של תחום הסחירויות. לצערי, בישראל היום אין שוק סחירות מפותח, כמו שמקובל בהרבה מדינות מערביות, בטח בשוק בארצות הברית, שאנחנו מאוד אוהבים להידמות לו בכל התחומים, בשוק הסחירות אנחנו לא דומים לו כלל וכלל. זאת אומרת, אין סחירות ארוכת טווח בישראל. הפתרון האלטרנטיבי לרכישת דירה, שהוא הרגשת ביטחון בדירה סחורה, שאתה יכול לגור בה למשך שנים רבות, בלי שיפנו אותך, בלי שיעלו לך את המחירים באופן קפריזי, מדי שנה. שוק הזה לא קיים בישראל, וזה חלק ממה שאני מדבר עליו כתוכניות ארוכות טווח שבאחריות הממשלה לקדם. השוק הזה בארצות הברית לא התפתח מעצמו, גם שם הוא התפתח ומתפתח בעידוד הממשלה.
כן, טוב, תשמע, אנחנו צריכים לסיים, ובכל אופן אני אשאל אותך את השאלה שתמיד שואלים במקרים האלה, ולמרות שאתה אמרת לי לפני שהתחלנו את ההקלטה של התוכנית הזאת, שאתה לא אוהב להתנבא לגבי העתיד, אבל בכל אופן אני אעשה להוציא ממך משהו בהקשר הזה, מה אם אני צריך לקבל החלטה עכשיו, אם אני עומד לרכוש דירה, או מתכנן לרכוש דירה, היית ממליץ לי להמתין, לא להמתין, או שאתה מעדיף לשמור על זכות השתיקה?
אני חושב שקשה מאוד לדעת מה יקרה. אני חושב שאתה יודע מה, לטווח המאוד ארוך, אם אתה מסתכל הרבה הרבה שנים קדימה, אני לא רואה דרך שמחירי הדירות בתל אביב לא ימשיכו לעלות, כי תל אביב תמיד תישאר המרכז האורבני, המרכזי העיקרי של ישראל. אבל מה יקרה בשנים הקרובות, האם זה נכון דווקא עכשיו לקנות או לחכות 10 שנים?
אוקיי, היה תענוג לדבר איתך, פרופסור דני בן שחר.
בשמחה.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.